הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות איסורי ביה. בפרק זה, שהוא הפרק האחרון משמונת הפרקים שבהם מבאר הרמב״ם מדיני הנידה, מבאר הרמב״ם מדיני הנידה בזמן הזה. החומרות שהחמירו בדיני נידה חכמי הגמרא, החומרות שהחמירו האנשים על עצמם, החומרות שהוסיפו הגאונים, מנהגי טעות שיש לשלול אותם, דיני טבילת הנידה, והרמב״ם מסיים בדיני ההרחקות שבין האישה הנידה לבעלה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הדינים וההלכות שאמרנו, שהרמב״ם אמר בפרקים הקודמים בעניין טומאת נידה וזבה ויולדת, הוא דין תורה, וכמשפטים אלו היו עושים כשהיו בית דין הגדול, דיינו הסנהדרין מצויים, והיו שם חכמים גדולים שמכירים אדמים, שהם בקיאים בזיהוי אדמים ומבדילים בין דם טמא לדם טהור, ואם נולד להם ספק בראיות, במראה אדם אם הוא טהור או טמא, או שיתעורר להם ספק בימי נידה וזיבה, האם אלו ימי נידתה של האישה או ימי זיבתה, יעלו לבית דין הגדול שבירושלים וישאלו, כמו שהבטיחה תורה עליהן על חכמי הסנהדרין, שהם יבררו ויפשטו את הספקות בעניינים הללו, שנאמר בפרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, שהכוונה בין דם לדם, היינו בין דם נידה לדם זיבה, והמשך הכתוב הוא, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, דהיינו בית המקדש אשר בירושלים, ששם ישבו סנהדרין הגדולה, וממשיך הכתוב, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ובאותן הימים היו בנות ישראל נזרות מדבר זה, ומשמרות וסתותיהן את הזמן הקבוע להם לראיית אדם, וסופרות תמיד את ימי הנידה, אלו הימים הקבועים להם לראיית אדם, וימי הזיבה, הימים שאינה צפויה לראות בהם דם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ותורך גדול יש במניין הימים, בחישוב ספירת ימי הנידה וימי הזיבה, ופעמים רבות יבואו לידי ספק, אם אלו ימי נידה או ימי זיבה, שאפילו ראתה הבת דם ביום הלידה, ביום שבו נולדה, הרי מאותו היום מתחילים למנות לה את שבעת ימי הנידה, ותכף לאחר מכן את ימי הזיבה, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק רביעי, ולפיכך לא תתאמה הבת בזיבה, אלא כשתהיה בת 10 ימים ולא לפני כן, שאם ראתה ביום שנולדה, הרי זו נידה 7 ימים, ובאם ראתה 3 ימים סמוך לנידתה בימי זיבתה, רק אז הרי זו זבה גדולה, הרי 10 ימים, שרק לאחר 10 ימים היא יכולה לראשונה להיות בטומאת זבה גדולה. הנה למדת שמתחילת ראייה, מהפעם הראשונה שהיא ראתה בה, מתחלת למנות ימי נידה וימי זיבה כל ימיה, ואפילו ראתה והיא קטנה. ומכיוון שמניין הימים מתחיל כבר בהיות הבת קטנה ואפילו מיום שנולדה, הרי קשה מאוד לדייק במניעתם וחישובם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ובימי חכמי הגמרא נסתפק הדבר הרבה בראיית הדמים שעבדה בקיאות ולא ידעו להכריע איזה מראה דם הוא טמא ואיזה מראה הוא טהור ונתקלקלו הווסתות שלא הצליחו לחשב במדויק את ימי הנידה וימי הזיבה לפי שלא היה כוח בכל אנשים למנות ימי נידה וימי זיבה לפיכך החמירו חכמים בדבר זה וגזרו שיהיו כל ימי האישה כימי זיבתה שבכל זמן שראתה 3 ימים רצופים הרי צריכה ספירת 7 ימים נקיים ויהיה כל דם שתראה דיינו כל מראה הדמומית גם אם איננו יודעים בבירור שהוא אחד מחמשת מראות הדמים ספק דם זיוות דייתכן שהיא ראתה בימי זיבתה, ואז אם ראתה 3 ימים צריכה ספירת 7 נקיים, ואם ראתה יום או יומיים די לה ביום 1 נקי, וייתכן שראתה בימי נידתה, שאז אף אם ראתה 100 דם, הרי טמאה בכל 7 הימים. וזהו מהדין שחכמי הגמרא החמירו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ועוד החמירו בנות ישראל על עצמן חומרה יתרה על זה. דיינו שבנות ישראל החמירו מעבר למה שחכמים גזרו ונהגו כולם בכל מקום שיש ישראל בכל קהילות ישראל שכל בת ישראל שרואה דם אפילו לא ראתה אלא טיפה כחרדל בלבד טיפה זהירה של דם שגודלה כגרגיר חרדל ומיד אחר כך פסק הדם סופרת לה 7 ימים נקיים שהיא לא רואה בהם דם ואפילו ראתה בעת נידתה, שאז מן הדין היא איננה צריכה 7 נקיים, אלא השלמת 7 ימים, אף אם היא רואה בכל 7 הימים דם. ומנהג זה של ספירת שבעה נקיים, הוא בין שראתה יום אחד, או שניים, או השבעה כולן, או יתר, כשיפסוק אדם סופר את שבעת ימים נקיים כזווה גדולה. והיינו שלפי החומרה שקבעו חכמי הגמרא, הרי צריכה להחמיר רק כהצעת שהיא זווה, או כהצעת שהיא נידה. דהיינו שאם ראתה שלושה ימים היא צריכה ספירת שבעה נקיים, מחשה השם האלו ימי זיוותה, ואם ראתה יום היומיים, או אף אם ראתה טיפה דם, הרי תמאה שבעה ימים מחשש שאילו ימי נידתה, אך אין אילו צריכים להיות שבעת ימים נקיים. אך בנות ישראל החמירו על עצמם שאף אם ראתה טיפה אחת קטנה של דם, היא צריכה לספור שבעה ימים נקיים. אף שמן הדין בשום זמן על טיפה אחת של דם אין צריך ספירת שבעה נקיים. וטעם הדבר הוא, משום זווה גדולה הסופרת שבעה ימים נקיים, שראתה טיפת דם באחד מימי ספירתה, שהדין הוא שהיא סותרת את ימי ספירתה, והיא מתחילה לספור שבעה ימים נקיים מחדש. וכדי שלא ייתו ויחשבו שיכולה להשלים את מניין שבעת הימים, החמירו בנות ישראל על עצמן, שכל אישה שרואה טיפת דם, בכל מצב שהוא תספור שבעה ימים נקיים. וכך אם ראתה כמה וכמה ימים, לאחר שיפסוק אדם, היא צריכה ספירת שבעה ימים נקיים. כך שמבחינת ידיעת הדין, הרי הדבר קל מאוד, שאין שום הבדל כמה ימים ראתה את אדם, ואיזה ימים אלו, תמיד לאחר שפוסק אדם, היא סופרת שבעה ימים נקיים. ממשיך הרמב״ם ותובלת בליל שמיני, אף על פי שהיא ספק זווה, שמשום כך היא סופרת שבעה ימים נקיים, והזווה הרי יכולה לטבול כבר ביום השביעי, מכל מקום הרי היא ספק נידה, שהנידה יכולה לטבול רק בליל השמיני. ובאמת תקנו חכמים שגם זווה תטבול רק בליל השמיני. או תטבול ביום השמיני אם היה שם דוחק, שהיה לה קושי גדול לטבול בלילה, כגון שהייתה חולה, כמו שאמרנו בפרק רביעי, ואחר כך תהיה מותרת לבעלה. הלכה איי, וכן כל היולדת בזמן הזה, הרי כי יולדת בזוב, הוא צריכה שבעת ימים נקיים, כמו שביארנו שזהו דינה של היולדת בזוב, ושלא כפי שהוא מעיקר הדין שרק אם ראתה דם שלושה ימים לפני לידתה, רק אז היא מקבלת דין שיולדת בזוב, וגם אז, אם היו לה צירים וחבלים כסמוך ללידה, אין היא יולדת בזוב. הרי בזמן הזה, מאחר שהחמירו שכל אישה שראתה אפילו מהדם, הרי היא צריכה ספירת שבעה ימים נקיים, הרי כך גם החמירו על כל יולדת, שכאשר יצא ממן אדם, אף אם הוא בקושי הלידה, היא צריכה ספירת שבעה ימים נקיים. ודבר נוסף שהתחדש בזמן הזה, הוא מנהג פשוט שהתפשט והתקבל, בשינער, בבבל ובארץ הצבי ארץ ישראל, ובספרד ובמערב, דיינו צפון מערב אפריקה, שאם ראת האדם בתוך ימי מלות, שהם 33 הימים שלאחר ספירת 7 ימי התומה ליולדת זכר, ו-66 הימים שלאחר ספירת השבועיים התמאים ליולדת נקבה, הרי אף על פי שראתה אחר שספרה 7 ימים נקיים אחר לידה וטבלה שעל ידי זה היא תאורה, אין מספק תומת הזיבה ואין מתומת הלידה, ומהתורה כל אדם שירועה בימי התואר הוא דם טהור. הנה מצד החומרה שבזמן הזה, הרי זו סופרת שבעת ימים נקיים אחר שיפסוק אדם, ונותנין לה ימי תואר כלל, אלא כל דם שתראה האישה, בין דם קושי, דם הבא מחמת קושי הלידה, בין דם תואר שיראת האדם בימי תאורה, הכל תמק את תומת זווה גדולה וסופרת שבעת ימים נקיים אחר שיפסוק אדם. וכאמור דין זה אף על פי שהוא חומרה ומקל מבחינת ידיעת ההלכה, שהכלל הוא שכל דם שתראה בכל יום ובכל מצב שתהיה בו האישה, היא צריכה לספור שבעת ימים נקיים לאחר שיפסוק אדם. הלכה ודין זה לטמא דם תואר, בימי הגאונים נתחדש לאחר חתימת התלמוד, והם גזרו שלא יהיה שם דם תואר כלל, שזה שהחמירו על עצמן בימי חכמי הגמרא לעשות את כל הימים כימי זיבה ולמנות שבעת ימים נקיים אף על טיפה דם, אינו אלא ברוע דם שהוא טמא, שעל כל פנים הוא טמא בתומת הנידה, אלא שמעיקר הדין היא איננה צריכה שבעת ימים נקיים, והחמירו על עצמן בימי חכמי הגמרא שיושבת עליו שבעה נקיים. אבל דם שתראה בימי תואר אחר ספירה של שבוע לזכר או שבועיים לנקבה וטבילה, אין לחוש לו שמה הוא דם טמא, אלא הרי הוא טהור בוודאות, שהרי אין ימי תואר ראויים לא לנידה ולא לזיבה, שבימי התואר הרי מהתורה כל דם שתראה אין שייך בו תומה כלל, לא תומת נידה ולא תומת זיבה, כמו שביארנו שהרמב״ם כבר ביאר בפרקים קודמים. ומה שצריכה ספירת שבעה נקיים בדם שתראה בימי התואר, זוהי חומרה שנתחדשה בימי הגאונים. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ושמענו שבצרפת בועלים על דם תואר, דיינו שאם ראתה דם בימי התואר שלה, מתירים אותה תכף לבעלה, כדין הגמרא, שלא כחומרת הגאונים, עד היום. אך זאת בתנאי שראתה את הדם אחר ספירה של 7 ימים נקיים תכף לאחר הלידה, וטבילה מטומאת יולדת בזוב, שזוהי חומרה כבר מימי הגמרא, שכל יולדת צריכה להחמיר כיולדת בזוב, וצריכה ספירת 7 נקיים. אך לאחר ספרה 7 נקיים וטבלה, הרי מדין הגמרא, כאשר היא רואה דם בימי התואר שלה, אין הוא מטמא אותה, אלא זוהי חומרה מהגאונים, ובצרפת לא קיבלו חומרה זו. אומר הרמב״ם, ודבר זה אם לנהוג כחומרת הגאונים, תלוי במנהג המקום. הלכה ח', וכן תקנו הגאונים תקנה נוספת בדין דם בתולים. אדם היוצא כתוצאה מבעילת הבתולה על ידי הסרת בתוליה, שבזמן הזה מחמירים ונוהגים בו כדם זיוות, שאפילו הייתה אישה קטנה שלא הגיעה זמנה לראות, ולא ראתה דם מימיה, ואם כן פשוט שהדם שהיא רואה הוא רק דם הבתולים, מכל מקום בועל בעילת מצווה את הבעילה הראשונה, הוא פורש ממנה ונוהג בדין זווה, וכל זמן שתראה אדם מחמת המכה שנוצרה מהסרת הבתולים, הרי תמאה, ורק אחר שיפסוק אדם לגמרי, סופרת 7 ימים נקיים, כדי דין כל זווה. וכך הכלל האמור הוא נרחב יותר, שממש בכל מצב של ראיית דם מאותו מקום, אף כאשר די ברור שהדם הוא משום המכה שבהסרת בתוליה, היא צריכה לספור 7 ימים נקיים, ורק לאחר מכן היא מותרת לבעלה לאחר שתטבול. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת', יתר על זה, כל בת שתבעוה להינשא ורצתה, שהסכימה להינשא, שואה 7 ימים נקיים מאחר שרצתה, לאחר שהסכימה להינשא, ורק אחר כך תהיה מותרת להיבעל, שמה מחימודה לאיש, ראתה דם טיפה אחת ולא הרגישה בה. ולפיכך החמירו שאישה שהסכימה להינשא, תמנה 7 ימים נקיים ככל אישה שראתה דם, ורק לאחר מכן היא תהיה מותרת לבעלה. בדין זה נוהג, בין שהייתה אישה גדולה, בין שהייתה קטנה, שהסיכוי שראתה אדם מחמת החימוד אינו נמוך, מכל מקום צריכה לשב 7 ימים נקיים מאחר שרצתה שהסכימה להינשא, ורק אחר כך תטבול ותיבעל. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' וכל הדברים האלו שבהלכה ת' חומרה יתרה שנהגו בבנות ישראל מימי חכמי הגמרא ואין לסור ממנה לעולם. לפיכך כל אישה שרצתה שהסכימה כשתבעוה להינשא לא תינשא עד שתספור 7 ימים נקיים ותטבול, ואם נישאת לתלמיד חכם מותרת להינשא מיד, אבל לא תתייחד עמו ותספור מאחר שנשאתו ותטבול. שתלמיד חכם יודע שהיא אסורה לו, ונזהר מזה ולא יקרב לה עד שתסיים את ספירת 7 הימים הנקיים ותטבול. אבל עם הארץ שאינו יודע את הדינים, אסור לו לסתה עד שיעברו 7 הימים הנקיים מאחר שהסכימה להינשא ותטבול. דבאם תנשא קודם לכן, יש חשש שמשום שאינו יודע היטב את הדינים, הוא יבוא לבעול אותה לפני הזמן המותר. הלכה י' א', דין הכתמים, כתמי אדם שמוצא את האישה על בשרה או על הבגד, נשאר בזמן הזה כמו שביארנו, שרמב"ם ביאר בהרחבה בפרק התשיעי, ואין בדבר לא חידוש ולא מנהג, שבדין הכתמים לא הוסיפו חומרות כמו שהוסיפו לעניין ראיית אדם, אלא כל כתם שאמרנו שהיא תאורה, הרי תאורה גם בזמן הזה, וכל כתם שאמרנו שהיא תמאה, אם אין בכתם שיעור כדי לחוש לזיוות, שהכתם קטן הוא בוודאי לא נוצר משלוש ראיות, סופרת 7 ימים מיום שנמצא בו הכתם, דהיינו עוד 6 ימים מאחר יום מציאת הכתם, וזאת מחשש שהיא נידה שבראייה אחת התמאה 7 ימים. אכן היא צריכה לספור 7 ימים נקיים, שהרי אף אם הם ימי זיוותה, כשלא ראתה 3 ימים, היא צריכה רק יום אחד כנגדו. אך למעשה היא תצטרך 6 ימים נקיים לתשלום ספק נידתה, אף שמעיקר דין נידה אין הימים צריכים להיות נקיים, שהרי לפי החומרה שהחמירו בזמן הזה, אם תראה בהם דם, היא תצטרך לספור מחדש שוב 7 ימים נקיים. ורק אם היה שיעור הכתם כדי לחוש לזיוות, שהכתם היה גדול, שייתכן שהוא נוצר משלוש ראיות של דם, שייתכן שהיו במשך 3 ימים, אז נוהגת האישה כדין זווה גדולה שסופרת 7 ימים נקיים, מאחר יום שנמצא בו הכתם. והטעם שלא בכל מקרה של מציאת כתם היא צריכה לספור 7 ימים נקיים, ומשום שאינה רואה אדם כרואה כתם, שלא החמירו במציאת כתם כמו שהחמירו בראיית דם, מכיוון שתומת הכתמים לכתחילה היא רק מדרבנן. והרייבד חולק וסובר שבזמן הזה גם רואה קטם צריכה הפסק טהרה ואחר כך לספור עוד שבעת ימים נקיים, ובשולחן ערוך פסק הרייבד. הלכה י"ב, וכן כל מה שאמרנו ביולדת שהיא מות טהורה, משום שלא נגמרה צורת הולד, או משום שפניו כפני חיה וכדומה, הרי טהורה גם בזמן הזה ולא החמירו בכך. וכן האישה שראתה לובן, שיצא מרחמה מראה לבן, או דם ירוק, והכוונה היא בין ירוק הכרתי, מה שנקרא בלשוננו ירוק, ובין ירוק הזהב שהוא צהוב, וכן כל מראה שאינו אדום או שחור, או שהשליחה שהפילה מרחמה חתיכה אדומה שאין עם אדם, הרי תאורה אף בזמן הזה שלא החמירו, אלא ברוע דם תמה, ובכל אלו האופנים אין זה דם תמה, אלא או חתיכה שאינה דם כלל, או כל משקה שאינו בצבע אדום או שחור, שאינו בהגדרת דם תמה. הלכה י"ג, וכן אם הייתה במכה והיה אדם שוטט ממנה, שהיה ברחם האישה פצע שזב ממנו דם, או שבא אדם שהאדם היה יוצא עם מימי רגליים, שמכיוון שאין מרגליים מן המקור חזקה היא שאף אדם אינו מגיע משם, הרי זאת תאורה שלא החמירו בזה לתמה, ולא נתחדש דבר בזמן הזה, אלא ספירת שבעת ימים נקיים לכל רוע אדם תמה כמו שאמרנו, וכאשר אדם מגיע מחמת מכה או ימי רגליים, שהוא איננו כלל מן המקור, אין זה בהגדרת דם תמה. וכן נתחדש שיהיו כל מראה דמים, דהיינו כל מראה דם שיש בו הדמימות, תמאים. הלכה י"ד, זה שתמצא שנוהגים במקצת המקומות שהנידה יושבת שבעת ימים בנידתה אף על פי שלא ראתה אדם אלא יום אחד, ואחר השבעה תשב שבעת ימים נקיים, שבאותם מקומות נוהגים שאף באם האישה ראתה אדם רק יום אחד, הרי היא משלימה עליו את שבעת ימי נידתה שבהם היא טמאה, ורק לאחר סיום שבעת ימי נידתה היא סופרת עוד שבעה ימים נקיים לטהרתה, ביחד 14 יום, אומר הרמב״ם, אין זה מנהג, אלא טעותו ממי שהורה להם כך, ואין ראוי לפנות לדבר זה כלל, שאין ראוי לחשוש כלל למנהג זה. אלא אם ראתה יום אחד, סופרת אחריו שבעה נקיים, וטובלת בליל שמיני, שהוא ליל שני שלאחר נידתה, דיינו שלאחר תשלום שבעת ימי נידתה, המתחילים ביום ראייתה, היא איננה יכולה לטבול תכף בלילה הראשון, שרי נשאר לה לספור עוד יום אחד לתשלום שבעת הימים הנקיים, אך בלילה שלמחרת היא יכולה כבר לטבול והיא מותרת לבעלה. והיינו דה החומרה שהחמירו בזמן הזה היא כאמור שבכל מצב של ראיית דם תמה היא צריכה לספור שבעת ימים נקיים. אך בכל מצב, תכף למחורת הפסקת הדם התמה היא מתחילה לספור את שבעת הימים הנקיים. המשיך הרמב״ם בהלכת את ו' וכן זה שתמצא מנהג במקצת מקומות ותמצא תשובות למקצת הגאונים המורים שיולדת זכר לא תשמש מיטתה עד סוף 40 יום מהלידה ויולדת נקבה לא תשמש מיטתה אלא אחר 80 יום מהלידה ואף על פי שלא ראתה אדם אלא בתוך השבעה בשבעת הימים הסמוכים ללידה שהאישה טמאה בהם בלאו הכי אף ביולדת זכר מחמת הלידה אך לאחר מכן היא לא ראתה אדם כלל ומכל מקום הם אוסרים את האישה לבעלה עלה בכל 40 יום מהלידה לזכר ובכל 80 יום מהלידה בנקבה. אומר הרמב״ם, אין זה מנהג אלא טעותו באותן התשובות ודרך הפיקורסות באותן המקומות ומן הצדוקין הכופרים בתורה שבעל פה למדו דבר זה שלדעתם הכוזבת שכפרו במסורת החכמים משמעות דברי הכתובים בתחילת פרשת תזריע היא שיולדת זכר 140 יום מלידתה ויולדת נקבה 80 יום ומצווה לקופן את הנוהגים במנהג המוטה שיפסיקו לנהוג כן כדי להוציא מליבן את דעת הצדוקים הכוזבת ולהחזירן לדברי החכמים שכל יולדת יספור שבעת ימים נקיים בלבד אחר הלידה כמו שביארנו ולאחר מכן ביולדת זכר היא תכף מותרת לבעלה לאחר התבילה וביולדת נקבה לאחר שעברו שבועיים מהלידה וטבלה היא מותרת לבעלה בשני המקרים כאמור באם לא ראתה שוב דם דמה שהחמירו הוא רק שלא לתת לה ימי תואר, והכוונה שרק אם ראתה אדם בימי תארתה, הרי צריכה ספירת שבעה נקיים. אך באם לא ראתה אדם בימי התואר, הרי תאורה ומותרת לבעלה. הלכת את זה, הנן האישה עולה מתומתה ויוצאת מדי ערווה, שאסורה באיסור קרת אף לבעלה, עד שתטבול במי מקווה כשר, ולא יהיה דבר חוצץ בין בשרה ובין המים בעת תבילתה, ובהלכות מקוואות התבאר המקווה הכשר והפסול, ודרך התבילה ומשפטי החציצה. אבל אם רחצה האישה הטמאה במרחץ, אפילו נפלו עליה כל מימות שבעולם, הרי אחר הרחיצה הטמאה כמות שהייתה קודם הרחיצה, ואסורה באיסור קרת, שאין לך דבר שמעלה מטומאה לטהרה, אלא טבילה במי מקווה כשר, או במעיין, או בימים שהם כמעיין, כמו שהתבאר בהלכות מקוואות. והיינו שבתומות השונות יש דינים שונים הנצרכים לצורך טהרתן, כמו בנידה וזווה ספירת הימים, ובתומת מת הזעה מאפר פרה אדומה וכך הלאה. אך כדי להיטהר מכל התומות כולם, צריך בנוסף לכל הדברים הללו גם לטבול במקווה. וכך גם האישה, תמיד לאחר סיום ימי הספירה שלה, היא חייבת גם לטבול במקווה כדי להיטהר, ורק לאחר הטבילה במקווה היא מותרת גם לבעלה. הלכה י' ז' כל שבעת ימים נקיים שבזמן הזה, אף על פי שאין רק מספק שמראיית אדם הייתה בעת זיוותה, אם טבלה בהן, שטבלה במהלך ששת הימים הראשונים לספירתה, אין מועילה להטבילה וכאילו לא טבלה כלל. ואם טבלה במהלך היום השביעי, ולא כדינה לטבול רק בליל השמיני, אף על פי שאסור לעשות כן לכתחילה, משום שאנו חוששים שמא יבוא בעלה לבול בשביעי אחר הטבילה, והרי ייתכן שהיא תראה אחר כך דם ותתברר כטמאה מלמפרע, מכל מקום מועיל וטבלה בזמנה, שמהתורה זמן טבילתה של הזווה הוא ביום השביעי, הרי אפילו אם הייתה זווה ודאית, ולא רק ספק זווה כמו בזמן הזה, הרי זו עלתה לטבילה והאישה טהורה, ובהלכות הבאות מבאר הרמב"ם מדיני ההרחקות של הנידה. הלכה י"ח, ואסור לאדם שידבק באשתו, דהיינו שישכב עמה במיטה אחת, אף שאינו נוגע בה. בשבעת ימים נקיים אלו, ואף על פי שהיא בכסותה והוא בכסותו, ששניהם לבושים בבגדיהם, וכאמור אינם נוגעים זה בזה, וקל וחומר שהדבר אסור בימים שבהם היא רואה את אדם. ולא יקרב לה, שלא יתקרב אליה, ואף לא ידבר עמה בדברים המרגילים לערבה. ולא ייגע בה אפילו באצבע קטנה, ולא יאכל עמה בקערה אחת, אך הרייבד כתב שאסור להם לאכול יחד אפילו על שולחן אחד, וכן נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. אך אם כל אחד אוכל על מפה אחרת, או שהוא אוכל על המפה והיא אוכלת בלא מפה, או להפך, או שיש עוד אנשים אחרים המסביבים אל השולחן, הרי זה מותר. כללו של דבר, היא נהג עמה בימי ספירה, כאשר היא סופרת את שבעת הימים הנקיים, אף על פי שלא רואה בהם דם, כמו שהיא נהג בימי הנידה שבהם היא רואה דם, לפי שעדיין היא באיסור קרת, עד שתטבול לאחר מניעת שבעת הימים הנקיים כמו שביארנו, וכל דיני ההרחקות חלים אף ברוע קטם. הלכה יוטט, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, אף בענייני שירות וניהול הבית וכדומה, הנידה עושה לבעלה, שהאישה הנידה מותרת לעשות לבעלה, חוץ מהרחצת פניו ידיו ורגליו, ומזיגת הכוס, לערב לו כוס יין במים, או ליצוק לו כוס יין, כאשר היא עושה זאת בפניו, והצעת המיטה בפניו, ששלושת פעולות אלו יוצרות קרבה יתרה, ואסרו חכמים לעשותן, גזרה שמא יבוא לדבר עבירה לבעילה אסורה, ומפני זה לא תאכל עמו בקערה אחת ולא ייגע בבשרה, כמבואר בהלכה הקודמת מפני הרגל עבירה, משום שגם פעולות אלה עלולות לגרור את האדם לבעילה. וכן בשבעת הימים הנקיים לא תעשה לו שלוש מלאכות אלו, ומותר לאישה להתקשט, להתאפר, ללבוש בגדים נעים ותכשיטים בימי נידתה, כדי שלא תתגנה, היינו שלא תימאס על בעלה. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.